פרשת כי תבוא נפתח בה מסיימת בחלקה הראשון סוף פרק כ"ו בסדר העליות בבי של פרשת כי תבוא את אולי כמעט את התורה. אני אסביר מיד למה אני מתכוון. בואו נפתח ביחד בחומש בפרשה שלפנינו. פרשה הראשונה, ראשון של הפרשה, פרק כ"ו מתחילתו ועד שני, היא כולה פרשת הביקורים. שני של הפרשה, ארבעה פסוקים בלבד, מפסוק י"ב ועד פסוק ט"ו, היא פרשת ביאור או וידוי מעשרות, כלשון חז"ל. ביאור מעשרות כלשון התורה. ביאור מעשרות זה להבדיל סיכום הצהרת הון. אבל זה להבדיל לגמרי, כי זה סיכום הצהרת הצדקות. זה לא סיכום הצהרת ההון, אלא זה סיכום העמידה בהתחייבויות של הצדקה. בשנת המעשר, עוד נדבר על זה עוד מעט, שנת המעשר, זה מעניין מאוד, רש"י אומר מיד, מה זה המעשר? מעשר אני. יש עוד מעשרות. ראשון, ללוי, תרומת מעשר לכהן, מעשר שני בירושלים, שנת המעשר היא השנה השלישית, עוד נגיע לזה, כשהיא מסתיימת, עומדים אחריה ועושים את ביאור המעשרות, זה ארבעת הפסוקים של שני של הפרשה, ואחר כך ארבעה פסוקים שבעצם מסיימים את הכל. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים. ורש"י לא מבין מה זה היום הזה השם אלוקיך מצווך. זה לא מתן תורה עכשיו, זה לא חג השבועות, זה לא איזושהי ברית בערבות מואב. מה זה היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות? ורש"י אומר על הפסוק היום הזה בפסוק ט"ז, היום הזה השם אלוקיך מצווך, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים כאילו בו ביום נצטווית עליהם, ושמרת ועשית אותם את כל המצוות. ורש"י אומר בת כל מברכתו, בת כל מברכת את האדם, הבאת ביקורים היום תשנה לשנה הבאה, שתזכה לשנה הבאה. שבת פרשת כי תבוא מעניין, הפרשה האחרונה נראה כאילו היא כבר לא קשורה לעניין הביקורים והצדקה, אבל רש"י קושר אותה. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות ושמרת ועשית, בת קול אומרת אתה תזכה לשמור ולעשות. כלומר זה לא ציווי. שמתם לב למה שרש"י אומר? רש"י אומר, אני רואה רק שנייה את פסוק ט"ז וחוזר לכל, לשנייה אחת. פסוק ט"ז אומר לכאורה, צריך לקיים את המצוות. אומר רש"י, אין בזה שום חידוש. אנחנו יודעים שצריך לקיים מצוות. מה רוצים להגיד לנו? ולכן אומר רש"י, לא הבנתם את הפסוק. ושמרת ועשית, זה לא לשון ציווי, אלא לשון ברכה. או מעבר לזה, הבטחה. אם קיימת מה שכתוב כאן, תשנה לשנה הבאה. תזכה לקיים את זה שוב לשנה הבאה. הברכה הזו היא מאוד מעניינת, כי מיד אחרי הפרשה הזאת, שחותמת בעצם את הביקורים ואת הצדקות, את ביאור המעשרות, שבע השנים שבין שמיטה לשמיטה בעם ישראל מחולקים על פי המעשרות שצריך לתת, כל שנה צריך לתת כל הזמן מעשה ראשון ללוי, הוא נותן לכהן, בשנים הראשונה והשנייה מעשר שני, בשנה השלישית והשישית מעשר עני, ובשמיטה הכל מושמט. עוד נחזור לזה. אתה סיימת את המצוות האלה של הביקורים, שהיא בעצם הצדקה כביכול בין אדם למקום. האמת שהביקורים הולכים אל הכהן והכהן אוכל אותם. אבל הביקורים הם לתת את ראשית פרי האדמה להשם אלוקיך. אחר כך הצדקות שבין אדם לחברו על כל המרכיבים, נחזור לזה בהמשך, ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, והדאגה לזה שאכלו בשעריך וסבאו, לא מספיק שנתת, זה הלכתי מה שאני אומר עכשיו, לא די שנתת, אתה אחראי על זה שהם יסמכו ויסבאו. ואחרי זה מגיעה הברכה, אם כל זה יתקיים בעזרת השם תשנה לשנה הבאה, ואז פרק כ"ז, אם אתם רואים כבר את מה שקורה בו, הוא כבר סיכום של התורה. אלה בעצם המצוות האחרונות. יש עוד מצוות, אבל המצוות שיש עוד הן מצוות מסכמות של התורה. מצוות כתיבת ספר תורה, ומצוות הקהל את העם הזה, מצווה להקהיל את העם ולקרוא בפניו את כל ספר התורה או את משנה תורה. כמו שתי המצוות שתבונה אחר כך בפרשות הבאות הן מצוות מסכמות ששייכות לסיכום התורה. המצוות הספציפיות האחרונות הן ביקורים וביאור מעשות. הן החותמות. עשית את זה, בת קול יוצאת ואומרת שתשנה לשנה הבאה. מכאן, תראו את המבנה של הפרשה, מתחילה הפרשה במה קורה כאשר באים לארץ ישראל, הר גריזים והר עיבל, ומשם עד סוף הפרשה, כל פרשת הברכה והכללה והברכה, ואז הפרשה הבאה, אתם ניצבים היום כולכם בברית הזאת של הברכות והכללות. ומכאן ההבטחות, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, קיבוץ גלויות, האזינו השמיים ואדברה, סיכום הדברים של משה, הברכות של וזאת הברכה, המצוות החותמות, הן מצוות ביקורים ומצוות ביאור מעשרות. כל כך נפלא שרשי מסיים את המצוות כאילו בידיעה כזאת שאנחנו בפרשה של לפני ראש השנה, בפרשה שבה כולנו מצטרפים כבר לסליחות, בפרשה שהכל כבר רגע לפני, קיימת תשנה לשנה הבאה. ברכה מדהימה, בת קול יוצאת ואומרת. ובמוצאי שבת כי תבוא, גם מי שעוד לא יצטרפו לסליחות, יצטרפו לסליחות בנוסח שונה ברובו. אבל משפט הפתיחה הוא אותו משפט. לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. הפתיחה של הסליחות, השונות כל כך ממנהג למנהג, בתזמון, בזמן, במתי, מתי אומרים, מתי, איך, לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. וכך נוציא את שבת כי תבוא עם הפתיחה הזו, שפותחת את הסליחות ואת ימים נוראים ואת יום הכיפורים. יום הכיפורים לומר, ברגע השיא שם, התפילה הזאת של הומתה נתוקף, של רבנו ממגנצה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגדירה. לפני שנדבר על סוגיית הצדקה, צריך להבין כאן נקודה מאוד מהותית. לא, בעצם הצדקה, בשבוע שעבר דיברנו בסוגיה מאוד יסודית על עבירות שבין אדם לחברו ועבירות שבין אדם למקום. הסברנו שעל פי שיטת רבי אלעזר בן עזריה, כפי שלמדנו אותה בריף, בעין יעקב, אם זוכרים, הסברנו שהפשט הוא שעבירות שיש, אם לאדם יש חלילה עבירות בין אדם לחברו שלא ריצה את חברו, אז לא שיום הכיפורים לא מחפר עליהם, אלא על פי רבי אלעזר בן עזריה, אין יום הכיפורים מתפקד בכלל. אין יום כיפור גם לא לגבי הבן אדם למקום. כי מהות יום הכיפורים מתרחשת מזה שאנחנו מתארים את עצמנו. וכך הסברנו שרבי אלעזר בן עזריה קורא את הפסוק הגדול, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. שואל רבי אלעזר בן עזריה, יש כאן כפילות? כבר כתוב ברישא של הפסוק שעניינו של היום הזה שבו הקדוש ברוך הוא מכפר עליכם, עניינו הוא לטהר אתכם. אז ברור שאם הוא מטהר אתכם, אז אתם תטהרו. הרי זה הקדוש ברוך הוא, זה לא בשר ודם, שספק עושה ספק אינו עושה. אם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא מטהר אתכם, אז אתם תטהרו. נכון? זו התוצאה של לטהר אתכם. ואת זה למד רבי אלעזר בן עזריה, כך למדנו, זה מדהים, לא הבנתם את הפסוק. הפסוק אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם עצמו של יום הכיפורים, מכפר עליכם לטהר אתכם טוטלית. מכל חטאותיכם, איזה? מכל חטאותיכם שלפני השם. ובתנאי שאתם תטהרו ביניכם לבין עצמכם. רק אם אתם תטהרו, אתם שומעים את התטהרו לפי זה, זה לא התוצאה של לטהר אתכם. זו הפעולה שאני צריך לעשות. תטהרו זה ציווי שלנו. זה היה חלק א' בדברים שאנחנו עוסקים בהם בבן אדם לחברו של עדות שלנו. חלק א' הוא עמוק, הוא אדיר, אבל הוא אומר בעצם, וזה מהפכה, דיברנו על עניין יום הכיפורים ומה זה כפרה, ושהקדוש ברוך הוא כביכול כופר בחטאים ואני צריך גם לבטל את האגו שלי, זו סוגיה אדירה. אבל עדיין הסוגיה הזו אומרת שמדובר במשהו שלילי שגרמתי לחברי ואני צריך לתקן אותו. היום אנחנו עוברים לדבר אחר. צדקה זה משהו אחר לגמרי. אני לא גרמתי לו להיות אני, חס וחלילה. נתינת צדקה היא מדרגה אחרת ממה שדיברנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על החובה לפייס. אני עברתי עבירה. החידשו לי שבין אדם לחברו הוא מהותי או חמור או לא משנה איך שהסברנו יותר מבין אדם למקום, והוא מעכב את בין אדם למקום. הבנתי, אבל אין דיון שאני פגעתי. אני לא צריך לרצות את חברי על מה שלא עשיתי. עכשיו אנחנו עוברים למושג חדש, צדקה. אני לא עשיתי שום דבר, אני אפילו נחמד ועושה המון דברים טובים. אני אסביר לאן אנחנו חותרים מהמשפט שהזכרתי מקודם מתפילת יום הכיפורים מנתן לתוקף. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. זה קשה לי, אני אסביר לכם למה. כי תשובה בעברית פירושה להשיב משהו למקור שלו. אני מבין, כל אחד מבין, שכשהוא צריך לעשות תשובה הוא עיוות משהו, והוא צריך ויכול, וזה החידוש, לעשות תשובה. כלומר, הוא יכול להשיב משהו למקורו. יפה. גם תפילה בעצם עושה את אותה פעולה, מכיוון לגמרי אחר, אבל את אותה פעולה. מה עושה תפילה? אני מתפלל על פלוני שיהיה בריא ושיהיה רפא. מה אני מבקש? להשיב את הדבר למקור שלו. בריאות זה כמו בריאה. אני מבקש לחזור למקום. אני מבקש מלוך עלינו בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט, הסר ממנו יגון והנחה. אז מה אני מבקש? השיבה שופטינו כבראשונה. אני מבקש שתהיה ברכת השנים. אז מה אני מבקש? אני בעצם מבקש תמיד חדש ימינו כקדם. אני מבקש להשיב את הדברים למקוריות שלנו, גם בתשובה וגם בתפילה. גם בתפילות שאינם על בקשה מסוימת, אלא אני מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא, או מודה לקדוש ברוך הוא, או משבח. אני בעצם מבקש שנפשי האלוקית תשוב למקורה. אני חוזר על אותו דבר, אבל לא כך בצדקה. לכאורה לא כך בצדקה. וכאן אמרתי לך. צדקה מתורגמת בלעז לדברים מאוד יפים, אבל היא בדיוק ההפך מצדקה. צ'ריטי. צ'ריטי זה תרגום למה שנקרא היום חסד. נכון? צדקה באה מהמילה צדק. חסד וצדק הם בעולם המודרני שני הפכים. זה לא בערך אותו דבר, זה שני דברים הפוכים לחלוטין. השופט, זה שלא שייך להשיב השופטינו, אחראי על הצדק. והעובדת הסוציאלית שצריכה לבוא אחר כך אחראית על החסד. ואלה שני דברים נפרדים לחלוטין. הצדק חייב להיעשות או לא, ואז יש מקום לחסד. הצדקה היא צדק. הצדקה היא ליתר דיוק הנקיבה של הצדק. נברר את זה עוד שנייה. אתם יודעים מה אומרת התפיסה של הצדקה? למה אין ישראל נגאלים אלא בצדקה? למה? זו סוגיה מדהימה. השאלה מתחילה ממקום הרבה יותר ראשוני ממה ששאלנו עכשיו. הצדקה צריכה להיכנס למשפחת התשובה והתפילה. הצ'ריטי לא שייך למשפחה של תשובה, להשיב דברים למקור שלהם. אתם יודעים מה אומרת הצדקה? לתלמידי אדמור הזקן, אצל חסידי אדמור הזקן, היה ביטוי מפורסם. מופיע שהם עבדו עליו הרבה שנים. להגיע אליו. הביטוי היה בפרוסת הלחם שלי, והכוונה בפרוסת הלחם שלי הייתה של אנשים שזה מה שהיה להם. כבר נמצא החלק שלך. מבינים את הנקודה? אתם יודעים מה עושה נותן הצדקה? הוא מצדיק את כל הבריאה. כי אין הצדקה לבריאה אם אני רעב. הבריאה לא מוצדקת. הבריאה לא הוגנת. זו בריאה אכזרית. אם חצי עולם יכול וחצי עולם לא יכול. הצדקה היא הפעולה שבה אני מצדיק את הבורא. נותן הצדקה הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא הבנקאי שלו. יש אצלו את ההשקעות שלי. הוא אמור להעביר לי מהפרוסה שלו את החלק שהפקיד אצלו הקדוש ברוך הוא כדי לתת לי. אם יש הפך הגמור מ-charity, זה זה. בתפיסה הנוצרית יש מושג שנקרא השומרוני הטוב. זה ההפך הגמור בצדקה. הכי ההפך שיכול להיות. זה כל כך מחלחל בנו, שאנחנו כבר לא מבינים את זה. לתרגם צדקה לצ'אריטי זה כמו לתרגם לילה ליום. לתרגם צדקה לצ'אריטי זה להגיד שאני המרכז. לתרגם צדקה לצדקה זה להגיד שאין עוד מלבדו. אבל יש קושייה עליו, קושייה קשה מאוד. החבר שלי שסובל זו קושייה על הקדוש ברוך הוא. ואני נותן את התשובה על הקושייה. אתם מבינים מה זה? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה? כשבורא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא בעצם פועל את פעולת הצדקה. אני רוצה להסביר את זה טוב. זה דבר פלא. אני לא אגמור במילה הצדקה. אחרי שנגמור לברר את מושג הצדקה ולהפוך אותו לאנטיתזה לצ'אריטי, אני אגיע לשלב הבא שבו אני אתחנן שגם חסד לא יתורגם לצ'אריטי. לא יודע מה זה צ'אריטי, אני לא פילולוג. זה משהו כמו השומרוני הטוב. זה לא המושג חסד. אני רוצה להסביר את דברים. אגב, צדק וצדקה הם משהו שאנחנו עוסקים בו כל יום שלוש פעמים, ואני לא יודע אם אנחנו מספיק שמים לב. כל ברכה ב-18 חותמת בנושא שבו היא עוסקת. זה לא חידוש, זה נשמע משפט מיותר. מה אתה אומר? נכון? מברך השנים חותמת ברכת השנים. לפעמים יש איזו תוספת מילה, דיברנו בשבוע שעבר על חנון המרבה לסלוח, כשדיברנו על סליחה, מכילה וכפרה. יפה. יש ברכה אחת, שזה נראה כאילו מישהו נרדם באמצע ועושית משהו. השיבה שופטינו כבראשונה. על מה מדובר? משפט. יועצינו כבתחילה. ודאי כמובן אמרנו. ועשר ממנו יגון והנחה. ברוך אתה השם, מלך, קודם כל אוהב, זה מעניין מאוד, זו הברכה היחידה הרומנטית ב-18. תאמינו לי ששופטינו זה לא רומנטי. אבל זו הברכה הרומנטית היחידה בכל 18. מה, מלך לא אוהב לגאול את ישראל? מלך לא אוהב לרצות בתשובה? מלך לא אוהב שכבר תחזור שכינתו לציון? מלך אוהב צדקה ומשפט. מי דיבר על צדקה? מאיפה זה בא הנושא? הברכה היא משפט, לא? במבחן שואלים מה נושא הברכה, מה צריך לענות? מה זה קשור עכשיו פתאום? מאיפה נחתה הצדקה בסוף? זה שייך הרי לעובדת הסוציאלית אחר כך. זה כבר סיכמנו. מלך לא אוהב צ'אריטי, אין לו. ממש לא, הוא לא אוהב. הוא אוהב צדקה ומשפט. ומדהים, בעשרת ימי תשובה, את האל הקדוש, אנחנו משנים להמלך הקדוש. זאת אומרת, המשמעות לא משתנה, היא לא יכולה להשתנות. רק מה מצטרף? במקום אל, מלך, הבנתי? בעשרת ימי תשובה, את מלך אוהב צדקה ומשפט, אנחנו משנים למה? והמלך המשפט, איפה צדקה? אני עוד לא מבין איך היא נכנסה, אבל איך היא פתאום יצאה? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא עשה צדקה. זה אין סוף פסוקים, אבל אני רוצה רגע להסביר למה. כשדיברתי מקודם על צדקה ואמרתי את המושג האדיר הזה שבפרוסת הלחם שלי, אמרו תלמידי אדמור הזקן, כבר נמצא החלק שלך. אני מחביא בתוך זה משהו שהיום אני יודע להרגיש אותו יותר מפעם. אני יודע כמה אני רחוק ממנו, לא בענבה, באמת ותמיד. צדקה הולכת עם ענבה. צדקה הולכת עם ענבה גדולה. לא אחרת. זה לא יכול להיות אחרת. אתם יודעים למה? כי נותן הצדקה הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא להצדיק את הבריאה. את הבריאה הלא מוצדקת. מינה הקדוש ברוך הוא שליח. שליח שמתנשא לא יכול להיות שהוא שליח. לא ייתכן. כי אם השליח מתנשא, הוא לא בטל אלא משליח. אז אם אמרנו בהתחלה שהמעבר מבין אדם לחברו לצדקה הוא שלב א', אנחנו עכשיו עוברים לשלב ב'. צדקה היא לתת למי שאין לו ואין לי ממנו שום דבר. אינני מכיר אותו, א', ולא אקבל ממנו מאומה. אחרת זה לא צדקה. אחרת זה דבר אחר, יפה מאוד, חשוב מאוד. אגב, יש לו ערך עצום, גמילות חסדים, להחזיר. אני מדבר עכשיו על צדקה, ותשובה ותפילה וצדקה. אין ישראל נגלים אלא בצדקה. ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. זה לא המצאה, צדקה ומשפט. צדקה ומשפט ביעקב אתה עשית. כל הזמן זה אחד, כל הזמן זה אחד. המשפט והצדקה. אני אעבור לזה מיד, אבל בינתיים מה שאני רוצה עכשיו לגבי הצדקה. הצדקה היא למישהו שאין לו ואין לי ממנו כלום. עכשיו דבר מדהים. אתם יודעים מי הוא נותן הצדקה הגדול בעולם? הקדוש ברוך הוא. כי לא שאין לו ממני כלום. כי כי אם אין עוד מלבדו, אז הוא נותן לאין. הוא נותן למי שוודאי לא יכול לתת לו כלום. זה דבר מדהים. מה פירוש מה? אני לא יכול להתפלל? בטח, נו, ואז מה? ואז אתה נותן לקדוש ברוך הוא מה? מה פירוש לעשות נחת רוח? מה? אתם יודעים מה עושה עבודת התפילה, עבודת התורה, עבודת התשובה? היא מעוררת את החסד העליון. היא מעוררת רחמים עליונים. אני לא נותן לקדוש ברוך הוא משהו שהוא צריך, זו כפירה. אני לא נותן לו משהו שחסר לו. אני מעורר, אני זועק, אני אומר זה לא צודק ואני רוצה לעורר צדק בעולם. אני מעורר משהו. אבל כשהקדוש ברוך הוא נותן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, כשהקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו בטובו, כשהוא נותן לי את מה שהוא נותן לי, הוא נותן למי, בלשון חז"ל, דלית לי מגרמי כלום. כי הפער של היחס ביני הנותן לבינך המקבל, הוא תמיד פער יחסי. לא מוחלט. אבל הפער בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה הוא אין סוף. זאת אומרת, הנתינה היא למי שאין לו כלום משלו. אז למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כך שלכל אחד יש? זה מה שנמצא במשפט, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. זה בדיוק כמו השאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם תאוות שאני לא מצליח להשתלט עליהן? אתם יודעים מה עושה התשובה? היא נותנת תשובה לשאלה הזו, של הבריאה הלא הוגנית. אתם יודעים מה עושה התפילה? היא מגלה שיש יחסי גומלין בעולם, לא כי יש לי מה לתת, אלא כי הבריאה נוצרה כדי שאני אעלה אותה, אעורר אותה, אוביל אותה למקומות שלא היו לפני. אני רוצה להסביר את זה יותר לעומק. זה דבר מאוד מאוד עמוק. אני חושב שזה יסוד היסודות. צדקה, כשאני אומר לעורר, להביא את העולם, בשביל מה הנשמה שלי ירדה לעולם? הנשמה שלי, אני מדבר עליי עכשיו. מאז שהייתי קטן, אמא אמרה לי שאני נשום אלי. אני יודע איפה היא נמצאת. זה באמת רחמנות, איפה שם אותה. עכשיו הסבירו לי שזה ירידה לצורך עלייה. כך כתוב בכל הספרים. אני לא מבין את המושג. כי אני מבין שירידה לצורך עלייה זה שאני עושה מסלול, מתחיל לרדת בהר, ואין לי כוח כי אני רוצה להגיע לשם ואני נתקע, אז מעודדים אותי, אומרים לי אין דבר, זה ירידה לצורך עלייה. אוקיי, הבנתי, זאת אומרת, הייתי פה, עכשיו אני יורד עד הנה, ומפה אני אגיע הנה. נכון? אז זה ירידה לצורך עלייה, הבנתי. אבל את הנשמה שלנו קיבלנו כשהיא ירדה מתחת לכיסא הכבוד. ואני בדיוק אמורה לעלות למעלה מכיסא הכבוד. את הירידה הבנתי. מה שהבנתי? ידע אישי חינם. על איזה עלייה מדובר פה? תומק עלייה. ואני יכולה לעלות על שם. התשובה היא אחת. שם מתחת לכיסא הכבוד לא היה דבר אחד. לא היה עולם שלם של נשמה בגוף. מה פירוש? כשתהיה בעזרת השם תחיית המתים, אז מה אנחנו אומרים בתפילת 18? מה יקרה? יקומון ישעיני עפר. ספיר הרמב"ן, הרייבד, כל הראשונים, שכשתהיה תחיית המתים, אנחנו לא מבינים איך, לא תופסים, אבל יקומו נשמות בגופים. הנשמה לא תעלה, אבל הגוף יתרומם למקומות שלא היו אף פעם. הגוף יהפוך להיות כלי מתאים לנשמה. יעברו עד אז המון מרוקים, והמון איסורים, והמון זיכוכים, והמון תשובה, ועוד כל מיני דברים קשים ומובנים ופחות מובנים, ונשמות שמתגלגלות ונשמות שממשיכות, לא מבין כלום. אני רק יודע דבר אחד, שכשתהיה תחיית המתים, אז הנשמה והגוף יופיעו כגוף טהור. יקומון ישעיני עפר. אני לא מבין. אני גם לא מבין איך סומך נופלים וזוקף כפופים ורופא חולים ומתיר אסורים. אבל כל זה, זה ככה קצת הבנות כדי להבין את מחיי האמיתי. אז אתם יודעים מה זה ירידה לצורך עלייה? יהיה יותר קל אם יסבירו את זה בעברית. ירידה לצורך העלאה. טוב, הנשמה לא ירדה לצורך עצמה. הנשמה לא צריכה לרדת, היא לא מרוויחה כלום מירידה. היא לא מרוויחה שום דבר. אבל הנשמה מרוויחה כי הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. אז היא כן מרוויחה, כי הכל מתעלה. אתם יודעים איך קוראים לזה שהכל מתעלה? הגוף שלי, אני זה לא הנשמה. אני זה ויהי האדם לנפש חיה. אני זה הגוף והנשמה, זה הנפש, זה הכל ביחד. אני אגיע לרגע שבו בזכות, לא בחסד, בזכות, בצדק, אני אזכה לקבל את אותו אור גדול שיופיע במה. שזה היו כל המהלכים, שזה הייתה כל העבודה. קוראים לזה תשובה, תפילה. אתם יודעים מה זה צדקה? צדקה זה לעשות את זה בעולם ולהסביר שהעולם בעצם נברא כמו שהוא נברא במקומות הכי קשים והכי חשוכים והכי אפלים שלו, כדי שהעולם יעשה את הפעולה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות. והעולם יזכה לזה לא בתור לחם חסד, אלא בתור לחם צדק. הכוח של הצדקה הוא בדיוק חלק מהתשובה. יש ביטוי שאנחנו חוזרים עליו כל יום בתפילה ואנחנו תמיד מדברים עליו. זורע צדקות. מכירים את הביטוי הזה? זורע צדקות. הקדוש ברוך הוא נקרא זורע צדקות. דרך אגב, הוא גם מבקש מאיתנו לזרוע צדקות. פסוק בישעיהו, זרעו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד. זרעו לכם, תזרעו צדקות. מה זה לזרוע צדקות? איך זורעים צדקות? אגב, זריעה וצדקות הולכת ביחד. איך מתחילים את יום הכיפורים? אור זרוע לצדיק. האם צדיק, צדקה, צדק, זה הכל דבר אחד. זה הכל דבר אחד. למה הצדקה זה לזרוע? הסבר אדיר שמסביר האדמו"ר הזקן בכמה מקומות, אבל זה הסבר מופלא. כשאני זורע זרעים, אני לוקח זרעים וזורע. אני לוקח זרעים של תפוח וזורע ורוצה עץ תפוחי. אני לוקח זרעים וזורע ומקבל תבואה. הזריעה שאני זורע, מה בעצם עושה את העץ שאני זוכה לראות אחר כך? מה עושה את התבועה שאני רואה אחרי זה? אני רואה תבועה בריבוי לא יאמין, ואני רואה את העץ משוכלל עם כל מיני כוחות וטעמים. מה עושה את העץ? תגידו, הזרעים שזרעתי. טיפה נכון. אבל אם הזרעים שזרעתי, אז אולי תשים אותם על השיש. לא תקבל כלום. כלומר, מה בעצם עושים הזרעים? הם נכנסים לקרקע. ומה קורה לקרקע? נרקבים. אז מה קורה בקרקע? בקרקע יש כוח צומח. זה כוח אלוקי. הכוח האלוקי הזה טמון בקרקע. אתם יודעים מה עושים הזרעים? מעוררים את הכוח. יותר מדויק אני רוצה. הם לא בדיוק מעוררים. לך לג'ונגל ותראה איך הכוח הזה ערני לחלוטין בלי שום זרעים מהשקית שלך. אז מה עושים הזרעים? מעוררים את הכוח ומכוונים אותו. הזרעים הם כלום. אבל הם לא כלום. הזרעים הם משהו מאוד קטן, לכאורה חסר משמעות. אבל בלי הזרעים, הכוח האינסופי הזה לא יתעורר. לכן הזורע נקרא מאמין. כי מי שיראה מה קורה לזרע שם באדמה, יראה תהליך של ריקבון, של חיבלון. וכל תפקידו של הזרע הוא בעצם רק דבר אחד לעשות. לעורר את הכוח האלוקי שנמצא באדמה, וכשמתעורר כוח אינסופי, הוא נותן תוצאות שהן בכלל לא לפי יחס שאני יכול להבין אותו למה שאני שמתי. יודעים מה זה לזרוע צדקה? לזרוע צדקה זה לתת פרוטה אחת. לזרוע צדקה זה לחייך במקום שצריך. לזרוע צדקה זה להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעי. אבל לזרוע את זה בתור צדקה, שימו לב לנקודה, לא בתור צ'רם. לתת לי את התחושה הברורה שלא קיבלתי כלום ממך. זה דבר מופלא. הזכרתי, נדמה לי בסוף שבוע שעבר, אבל בשנייה, חז"ל אומרים, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. ההסבר של כולם הוא שאין בן דוד בא עד שנגיע לכזה מצב נמוך. שתכלה פרוטה מן הכיס, שנהיה כל כך עניים, שכבר לא יהיה לנו כלום. אבל ההסבר שמופיע בחסידות הוא בדיוק הפוך. אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטתו של הנותן מהכיס. אין בן דוד בא עד שאתה תיתן את הפרוטה האחרונה שלך מהכיס. וכשתגיע לביטול כזה שבו לא רק הפיוס שדיברנו עליו בהתחלה מרצה את חברו, אלא אני נותן, כי אני בכלל לא נותן את שלי. אני זורע פרוטו, אני זורע מילה טובה, אני זורע נתינה, אני זורע אהבה, אני זורע שמחה, אני זורע מה, אני זורע צדקה. אבל צדקה, זאת אומרת, לא כי אני מקבל, לא מכיר אותך. אני זורע, והזרע הזה מעורר כוח שבכלל אי אפשר להכיר אותו. זירעו לכם לצדקה. קיצרו לפי חסד. זורע צדקות. מצמיח ישועות. הוא זורע צדקות. הוא רק זורע צדקות. והוא מבקש ממני גם כן לזרוע צדקות. עכשיו נחזור לתחילת הפרשה שלנו בכיתו. בת קול יוצאת ואומרת לו, זכית להביא ביקורים, תשנה לשנה הבאה. אתם יודעים מהם המצוות שחותמות את התורה ומכניסות אותנו לתחילת השנה? המצווה האחת לפני האחרונה היא מצוות ביקורים. ביקורים היא מצווה קשה מאוד. בביקורים אין שיעור מן התורה. לא כתוב כמה. חכמים נתנו, אין שיעור מן התורה. העיקרון של הביקורים הוא רק דבר אחד. הראשית הוא לא שלך. אתם מבינים מה אנחנו קוראים באחרית שנה לפני ראשית שנה? הראשית הוא לא שלך. קיבלת אותו בצדקה. לך השם הצדקה. פעם הזכרנו אצל אברהם אבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא בגיל מופלג, מסודר, שהוא יזכה לבן. נכון? ומה אומר, מה אומרת התורה? והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. אז רש"י מסביר, והאמין בהשם, ויחשביה השם לאברהם את האמונה הזאת בצדקה. והמפרשים האחרים מסבירים, והאמין בהשם, ויחשביה אברהם להשם לצדקה. כבר? סך הכל צעיר בן 86 וכבר ילד, פתאום סתם לא מגיע לי, אתם מבינים את המושג צדקה? אבל זה לא מגיע לי, אני לא נותן כלום לעולם, אני לייטלי מגרמי כלום, אתה לא זקוק לי. והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. אחר כך את מה שהוא האמין בהשם והחשיב לו לצדקה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תן לי אותו, קח נא בנך את יחידך אשר אהבת. אתה אומר שזה צדקה, נכון? תן לי חזרה. אמרת שזה צדקה, לא? אז הוא נותן את זה חזרה. בא אליו המלאך ואומר לו, אל תשלח את חייל הנער, ואל תעס לו מאומה. הרי שמסביר למה הוא אמר פעמיים שם, ואל תעס לו מאומה. כי אמר אברהם, אבל משהו בכל זאת, שריטה אחת, פצע, חבורה, משהו. הקדוש ברוך הוא ביקש את שלו, חזרה. הקדוש ברוך הוא ביקש את שלך ממני, ואת שלי ממך. זה אותו אברהם אבינו שרואה את הקודש ברוך הוא כזה שנותן לו צדקה את יצחק ונוטע אשל בבאר שבע ומגלה לעולם את החסד. כי זה אותו יסוד. כי זה ההפך הגמור מצ'ארי. כי זה המשפט של העולם. כי זה הצדק של העולם. העולם הוא חסר משפט אם הקדוש ברוך הוא לא מינה שליחים כדי שייתנו צדקה. יש ביטוי ידוע בגמרא, רבי מכבד עשירים. מוסבר אצל המפרשים למה רבי היה מכבד עשירים. רבי מכבד עשירים כי הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא מינה אותם לאלה שצריכים להיות השליחים שלו, איך אפשר לא לכבד את השליחים של הקדוש ברוך הוא? רבי לא מכבד עושר, רבי מכבד שליחים. כי אם שלחתי שליח ואתה לא מכבד את השליח, זאת אומרת שאתה לא מכבד אותי. רבי מכבד השליח. ואז אחרי פרשת הביקורים, זה הראשית, זה התיקון, דיברנו כבר יותר מפעם הזה, של חטאו של קין בעולם. ותשובה ותפילה וצדקה. אתם יודעים איפה מופיעה תשובה ותפילה וצדקה? בכל מקום שיש תשובה מופיעים שלושתם. דוגמה ראשונה, קין. לפני שקין הורג את הבל, בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, למה קרה לך? ולמה נפלו פניך? הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח אתה תורך. יש תשובה. על מה באה השיחה הזאת? על זה שאל קין ואל מנחתו לא שעה, ואל הבל ואל מנחתו שעה. יש תפילה. ולמה אל קין ואל מנחתו לא שעה? כי הוא נתן לקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא ידע לתת לו את הראשית. כי הוא הבין שהראשית זה שלו. הוא הבין שהראשית קשורה אליי. אם הראשית קשורה אליי, כבר אין לך. כשמסתיימת פרשת ביקורים, מגיעה פרשת ביאור מעשרות. היא הפרשה החותמת. כמו שאמרנו מקודם, אחרי זה זה כבר התוכחה, הברכה, התשובה. ומה קורה מפרשת ביאור מעשרות? נקרא רק את הפסוקים האלה ובהם נעמוד, זה פלאי פלאות, נקרא אותם בשבת. זה דבר לא יאמן. פסוק י"ב בפרק כ"ו, פסוקים אחרונים, ונעמוד בהם. כי תחלל העשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר. ונתת ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו משעריך ושבעו. זה תפקידך. זה לא זכות, זה לא רשות, זאת חובה הלכתית. על מי היא חלה? על כל אחד ואחד מישראל. זאת חובה הלכתית לוודא שהלוי והגר והיתום והאלמנה אוכלים משעריי ושבעים. ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. רש"י. ביארתי הקודש מן הבית מעשר שני, וגם נתתיו ללוי מעשר ראשון, לגר ליתום ולאלמנה מעשר עני. ואחרי זה הוא מוסיף ואומר, לא אכלתי ועוני ממנו, אני חוזר לפסוק י' ד', עליו ירשי, ולא ביארתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בכל השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. נו, איך אתם הייתם מפרשים מה זה עשיתי ככל אשר ציוויתני? מה פירוש עשיתי כבר לשם ציליטני? קיימתי את הכל, נתתי צדקה.
וידוי,
עשיתי את כל מה שצריך. אבל רשי לא מבין. תראו את רשי. עשיתי ככל אשר ציוויתני רשי. רואים מה כתוב שם? עשיתי ככל אשר ציוויתני. שמחתי ושימחתי בו. בראת אותי כדי לשמוח ולשמח את העולם. אתם יודעים איך אפשר להרוג יהודי אם לא מאפשרים לו להיות נותן? אם לא מאפשרים לו לעשות צדקה? אם לא מאפשרים לו להיות שמחתי ושמחתי? זה כוחו של אדם. וכשאני יכול להגיד את המשפט הזה, אז אני יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולומר לו בצורה הכי ברורה, תראו מה זה צדקה. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. ריבונו של עולם, עשינו מה שבשבילו בראת את העולם. עכשיו תעשה אתה מה שהבטחת לנו. וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. אם עשה את זה אדם יוצאת בת קול ואומרת לו תזכה לשנה הבאה. זה הרש"י. זה דבר פלאי. המושג אין ישראל מגאלים אלא בצדקה הוא מהפכת עולם. הוא לא רק בא להגיד שיש כאן פעולה חשובה. כתוב בספרים, אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, פירושו שבעקבת הדין שיחה, הדבר המרכזי, הנקודה המרכזית, הנקודה שעליה הכל, 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 ייפול חלילה או יעלה בעזרת השם, הוא נקודת הצדקה. היכולת, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, המוכנות הזאת, היכולת הזאת לפרוץ ולהצדיק את הבריאה. היכולת לקבל את זה שצדקה זה צדק. וההבנה שאת זה הקדוש ברוך הוא אוהב. הקדוש ברוך הוא אוהב שהמשפט לא מנותק מהצדקה. מלך אוהב צדקה ומשפט. בעשרת ימי תשובה מתגלה שהמלך המשפט זה כבר כולל בתוכו את עניין הצדקה. כל השנה העבודה היא לקלוט מלך אוהב לא משפט. המלך לא אוהב משפט, המלך אוהב צדקה, המלך גם לא אוהב צדקה. הוא לא אוהב צדקה. מלך אוהב צדקה ומשפט. משפט וצדקה, ויהי דוד עושה משפט וצדקה. משפט וצדקה זה לגלות לעני, לדל, שבסופו של דבר כל מה שהוא דל הוא חלק ממה שהוא צדק בעולם שיכול להתברר דרכנו. ואת מה שאתה מקבל אתה לא קיבלת כי קיבלת. את מה שאתה מקבל אתה קיבלת, שמתם את פעם למילה דל? וזה באמת נעמוד. שמתם את פעם למילה דל? דל, דל, דל. אשרי משכיל אל דל. דל. חסד כתוב בזוהר הקדוש זה חס על דל. חס דל. דל, האות דל, נקראת דל. דל, דלות. החסד הוא חס על דל. העולם חסד ייבנה. חשבתם פעם על המילה דל? דל? דל זה פור? עוד כל מיני מילים? אתם יודעים מה זה דל? דל זה הכי נמוך, נכון? דל. אתם יודעים מה זה דל? גל זה מי שמרים הכי גבוה. דולה. תגידו, מה הפשט ארום מנחה השם כי דיליתנו? ארום מנחה השם כי דיליתני? או אולי ארום מנחה השם כי דיליתני? כי אלי אתה ועודקה אלוהי ארוממך, ודווקא מלמטה גילית איך אני יכול להרים את העולם. כך מסביר השפת אמת. ארוממך השם, למה אני יכול לרומם אותך? למה המלאכים לא יכולים לרומם אותך? למה אני יכול לרומם אותך? כי דיליתני. אני מבין שאני פה למטה. ואני מבין שאני פה למטה כדי לגלות את אור השם בעולם, כי אחרת העולם מרושע. כי אחרת אין טעם לעולם. ארוממך השם, למה? לפני ששמת אותי כל כך למטה. כי החלק שיש לי בפרוסה הוא בכלל לא שלי. ולכן אם אני נותן את הראשית לא כבאמת, אז אני לא נתתי לך את הקדוש ברוך הוא, אלא נתתי לך אותי, והפכתי אותך לתלוי בי. אבל אם נתתי לך את הריבונו של עולם, אז גיליתי לך ששנינו דולים את העולם מהמקום שהוא נמצא בו. מבינים למה צדקה הולכת עם ענווה? מבינים למה בעלי צדקה הם לא תמיד מי שכולם יודעים? כי הכוח הגדול של הסתר, הכוח הגדול של להיות השליח, הכוח הגדול של להיבטל אל הקדוש ברוך הוא, הוא הכוח של המשפט של העולם. השיבה שופטינו כבראשונה לא מסתיים בטעות בצדקה. כי היגון והאנחה נוצרים ממיליון דברים. אז למה הם מופיעים בהשיבה שופטינו? למה שם זה יותר יגון והאנחה מכל דבר אחר? גם מחלה זה יגון והאנחה חס ושלום. כי אם השופט הוא לא צדקה, הוא משפט, אז המקום של המשפט הופך להיות המקום שבו סותמים את האור של הקדוש ברוך הוא בדרכיה. אז המקום של המשפט הוא המקום שבו האגו מופיע. הוא יכול להופיע במסווה של צדק, אבל צדק שהוא לא צדקה הוא השקר הכי מסוכן. הוא סדום. בסדום היו חוקים. בסדום הכל היה בסדר. אבל צדקה היה אסור לתת. השיבה שופטינו כבראשונה, ואז הסר ממנו יגון והנחה. ואז יופיע מלך אוהב צדקה ומשפט בעולם. טוב, תודה רבה.